טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעורים שלנו פשר השבוע, שכל שבוע אנחנו מנסים לגעת בנקודה פרשת השבוע. אנחנו מגיעים לפרשת כי תישא בימים מיוחדים, כן, תמיד פרשת כי תישא היא בין פורים לבין חודש ניסן לבין חג הפסח, אבל השנה אנחנו מקליטים את זה במיוחד בתקופה מיוחדת. נמצאים כעת במלחמה שברוך השם עם ישראל מכה את אויביו, מבצע שאגת הארי מול איראן. אז אני רוצה ברשותכם, מעבר ללימוד עצמו על פרשת השבוע, שזה תמיד כל שנה יש לה את הנקודה שמדברת אלינו, אז גם לחבר את זה כמובן למציאות שאנחנו נמצאים בה כעת. ופרשת כי תישא היא פרשה שהיא קצת חריגה בתוך הרצף הפרשיות שלה, כן? בספר שמות מחולק לשני חלקים. חלק אחד זה עד פרשת משפטים, אפשר להגיד, שזה היציאת מצרים, מעמד הר סיני והמשפטים, שזה גם חלק ממעמד הר סיני. ואז יש לנו רצף של פרשיות שמתחיל לעסוק בבניית המשכן, נכון? יש לנו את תרומה, תצווה, כי תישא ויקל פקודי, שהפרשיות תרומה תצווה ויקל פקודי הן באמת פרשיות שמדברות באופן ישיר על כלי המשכן, בגדי הכהן הגדול, ויקל פקודי זה כבר ההקמה בפועל של המשכן. ופרשת כי תישא היא פרשה שכביכול ככה פתאום אנחנו חוזרים לנושאים אחרים, שהנושא המרכזי שהוא נושא קצת מצער זה חטא העגל, כן? אנחנו פתאום עושים ככה איזה סיבוב פרסה לאחור וחוזרים למעמד הר סיני שבו עם ישראל חטא בחטא העגל. ובתור פרשת כי תישא, הסיפור הוא שעם ישראל כאשר הוא נופל בחטא הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא, כן, מגיב ברצון למחות את עם ישראל. חטא העגל זה נחשב החטא החמור ביותר בתולדות עם ישראל. ואז משה רבינו כזכור עולה להר סיני, מבקש רחמים על עם ישראל. איך הוא מבקש רחמים? על ידי י' ג' מידות הרחמים, כן, נקרא רק את הפסוקים כי בזה אנחנו נתמקד. כאשר משה רבינו פוסל שני לוחות אבנים כראשונים, כן, מקבל את הלוחות השניים, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישקה משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד אדוני בענן ויתייצב עם משה עם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני, כן? אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, חטאה ונקה. בסדר, אדם מילים ונקה, לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל ריבעים. זה 13 המידות שהם 13 מידות הרחמים, ואני מניח שבוודאי הפסוקים הללו נשמעים לכם מוכרים, כי 13 מידות הרחמים זה דבר שמלווה מאז ועד ימינו את עם ישראל בכל רגע. אנחנו אומרים את זה בתפילה, כל יום, פעמיים, בשחרית ומנחה, ובכל פעם שאנחנו אומרים תחנון, מה שנקרא, בימים נוראים למשל, או בחודש אלול, אנחנו אומרים את זה בסליחות, חוזרים כל הזמן ל-13 מידות הרחמים. זה תפילה מיוחדת שיש, נכתבה עליה גם במפרשים דברים מאוד גדולים. הנה למשל, אני קורא פה כמה קורות, רבנו בחיי כותב כך: כל המבין 13 מידות ויודע פירושן ועיקרן ומתפלל בהן בכוונה, אין תפילתו חוזרת ריקם, אלא אם כן היו בידו עבירות שמעכבות זה. והנה בזמן הזה שאנו שרועים בגלות ואין לנו כהן גדול לחפר על חטאותינו ולא מזבח להקריב עליו קורבנות ולא בית מקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו בפני השם בלתי עם תפילותינו ויודגים אל מידותיו. ה-13 מידות הללו הם התיאור המדויק של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא פה בעולם, ומי שיודע לכוון ולהתפלל, הדבר הזה הוא תפילותיו נהנות, מסוגל לשנות את המציאות. כן, וגם עשרת ראש השנה כתוב, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב ואפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר התפילה. כן, הקדוש ברוך הוא כביכול ב-13 מידות, לימד את משה רבינו איך מתפללים. אמר לו, כל זמן שישראל חוטין יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם. אמר רבי יהודה, ברית קרותה ל-13 מידות שאינם חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קורית ברית. עוד מקור אחרון, בראשית חוכמה הוא כותב כך, והדבר קשה, שראינו רואים כמה פעמים אנו מזכירים י' ג' מידות, ואינם נענים, אלא אומרים הגאונים כי כוונת יעשו לפניי כסדר הזה, שנתפלל שמה שהקדוש ברוך הוא יכול לומר, תעשו לפניי כסדר הזה, ואז אין תפילתכם שווה ריקם, אין הכוונה לבד על עטיפת הטלית ואמירה לחוד. לא רק שאתה הולך ומדקלם רק את המילים, אלא שיעשו סדר המידות שלמד הקדוש ברוך הוא את משה, שהוא אל רחום וחנון, דהיינו מהו רחום, אף אתה תהיה רחום, מהו חנון, אף אתה תהיה חנון, וכן לכל י' ג' מידות, במלאכות 13 מידות, זה לא רק תפילה, אלא זה בעצם הנהגת החיים שלנו. ברגע שאדם גם חי לפי 13 המידות הללו, כן? מהו חנון, אף אתה רחום, מהו חנון, הפתח חנון, מהו רחום, הפתח רחום, כאשר אדם פועל לפי המידות הללו, אז הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר. טוב, אז כאמור, זה הזדמנות טובה פרשת כי תישא, גם ללמוד על 13 המידות בכלל, וגם, בעיקר, ללמוד את זה, שוב, בהקשר שלנו עכשיו, אני קראתי לזה, לשיעור הזה, 13 מידות הרחמים של מבצע שעגת הארי, של המלחמה. בסדר? בכל רגע בחיים אנחנו צריכים את 13 מידות בכל תקופה. רואים, אנחנו רואים את זה בבוקר, במנחה, בימים נוראים, ברגעים של התרוממות, ברגעים של מצוקה. אבל יש כאמור גם את 13 מידות הרחמים שאדם צריך לומר בזמן מלחמה. כן? בזמן שהוא נמצא בתוך אתגר, בתוך קושי. זה מילים שחשוב מאוד להכיר אותם. אז בשביל להבין את זה, רק אני אתן פה איזה, מה שנקרא, את המעטפת, למה דווקא 13 מידות הרחמים, מה שנקרא, הם אלה שמחפרות על חטא העגל. חטא העגל, כפי שציינתי, זה נחשב החטא הגדול ביותר שהיה בתולדות עם ישראל. אומרים חז"ל, כל פורענות שבאה על ישראל לעולם, יש בה משהו מחטא העגל. כל פעם שיש לעם ישראל קושי, בעיה, זה איזשהו ניצוץ מחטא העגל. למה? מה כזה נורא בחטא העגל ולמה זה השלכות לדורות? הפשט הוא שחטא העגל זה חטא ש, איך אומרים, בזמן מעמד הר סיני, עם ישראל חוטא. זאת אומרת, יש חטאים שאנחנו חוטאים. בסדר, שאדם נמצא ביומיום שלו וזה קצת שוכח מהקדוש ברוך הוא, אז יש פה מה שנקרא מסיבות מקילות. אבל כאשר עם ישראל נמצאים במעמד הר סיני, ושם הם חוטאים, חז"ל אומרים, זה כמו כלה המזנה תחת חופתה. הדבר היום בנורא שיכול להיות, מצד כפיות טובה וכו'. טוב, זה ההסבר, נקרא לזה ברמת הפשט. אבל הסבר היותר עמוק, שהוא מתלבש על רמת הפשט, מדוע חטא העגל הוא באמת כזה חטא היום ונורא. מעמד הר סיני, זה לא רק עכשיו הזמן שבו עם ישראל התייצב מול איזה אר וקיבל את התורה. מעמד הר סיני זה למעשה התביעה שממשיכה מאז ועד כל הדורות כולם לעלות אל האר. זאת אומרת, עם ישראל קרוי לשאת עיניים כלפי מעלה ולהתעלות, להתרומם מעבר לעולם הזה. אומרים חכמים, כל יום ויום יוצאת בת קול מהר סיני ומפוצצת בראשי ערים ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זאת אומרת, בכל יום ויום יש תביעה מהאדם לעלות להר סיני, יש תביעה מהאדם להתרומם, לא להיכנע לחולשות שלו, לא ליצרים שלו, ולא להעליב את התורה, לא להתכחש לתפקיד שלו בעולם. וזה בדיוק הנקודה. לעלות על הר סיני זה לא איזה רק מאורה חד פעמי. זה פסע החיים שלנו, כל הזמן ללכת ולהתרומם. וכאשר עם ישראל שומע את עשרת הדיברות, נכון, הוא מתעלה ואומר, נעשה ונשמע, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אבל אז, משה רבנו עולה לו ל-40 יום ו-40 לילה, להר סיני, ועם ישראל נשאר למטה. 40 יום ו-40 לילה, זה מספר שמבטא עידן חדש, כמו 40 יום ו-40 לילה של המבול, כמו המדרשים שאומרים, ש-40 יום קודם יצירת הוולד, יוצאת בת קול, כן, 4 זה 4 רוחות השמיים, כפול 10, 10 זה מספר של שלם, אז 4 כפול 10 זה ה... להשתנות מכל הכיוונים, לעשות מהפך אישיותי. משה רבנו עולה ומעלה את כל המציאות איתו. ועם ישראל כאמור נשאר למטה, ובאיזשהו שלב הם מאבדים סבלנות. כן? החזל מתארים שהם עשו איזה חישוב, הוא אמר למשה רבנו, אני עולה 40-40 לילה, ואז ממש בשעה האחרונה, לפני שמשה רבנו חזר, בלבל להם השטן את השעות, כן? והיה נדמה להם שמשה רבנו לא חוזר, או שהם ראו גרסה אחרת, שהם ראו את דמותו של משה מת, משהו כזה, בלבל אותם השטן, ואז הם באו לארון ואומרים לו, האיש משה לא ידענו מה היה לו. ונתרגם את המדרש הזה למושגים הנפשיים שלנו. כאשר אדם הולך וצריך להתרומם למעלה, יש איזשהו שלב שבן אדם מרגיש שזה מה שנקרא גדול עליי. אילו אני רוצה להתעלות, אבל אני חי בעולם הזה. ובעולם הזה יש לו את הצרכים שלו, את האוכל ואת השתייה ואת כל הדברים שמושכים אותי כלפי מטה. אז אני מצליח, מה שנקרא, להחזיק מעמד, שאני יודע שהנה, אוטוטוט, משה רבנו מגיע ומביא לי את התורה. אבל אז... השטן מערבב. שטן זה מהמילה סטייה. אם שטן זה לא איזה דמות ממשית. זה העמדה הנפשית הזו שאדם, שנקרא, מאבד את המיקוד שלו. מאבד את היכולת הזו לבוא ולהתעלות. ואז הוא בא לארון הכהן. הארון, תמיד, משה רבינו, הוא חציו, כן, אומרים חזל, חציו... ומטה בן אדם, חציו ומעלה אלוקים. משה רבנו הוא הדמות שמחברת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא מעל המציאות. רדע, משה נקרא כי הוא משוי מן המים, כן, המים זה הזרימה של החיים, המה של החיים, ומשה רבנו הוא נגד הזרם, הוא מרים פה את המציאות. אהרון הוא מלשון הוראה, כן? משה רבנו הוא כבד פה וכבד לשון, הוא אין לו קומוניקציה עם המציאות. משה, אהרון הכהן הוא המתווך, אוהב שלום, רודף שלום. אהרון הוא כאילו, באים עם ישראל לאהרון, אומרים לו, האיש משה לא ידענו מה היה לו, האח שלך רוצה מאיתנו דברים שאנחנו לא מסוגלים, בסדר? ואהרון, שוב, כמו שאחרי זה אומר למשה, אני כאילו, לא, בניסוח שלנו, לא, ניסיתי לעבוד עם מה שיש, מה שנקרא אומר אהרון הכהן. אמרתי להם, מי זהב? תביאו זהב, ויצא העגל הזה. חס ושלום שאהרון, כן? לא שאהרון רצה שיהיה עגל זהב, אלא אהרון זה איזשהו שיקוף למציאות של עם ישראל, שלא מסוגלים ללכת ולהתרומם לאיזה משהו עד סופי שהוא מעל העולם הזה, ומתוך הרצון לאורה, מתוך הרצון להתנהל פה בעולם, הם עושים לעצמם עגל. עגל זה מלשון מעגל, משהו שאפשר לתפוס. בן אדם אומר, אני כל הזמן ללכת ולהתקדם, ומשה רבינו תובע מאיתנו, עוד ועוד ועוד ועוד, אני שנקרא, מחפש משהו מעגלי מזהב. זהב זה משהו מוצץ. זהב. תביא לי משהו שאני יכול לחיות איתו. יש פה, כן, יש פה רצון שהוא מגיע מנקודה אמיתית. רבי יהודה לוי בכוזרי מסביר שחטא העגל בא מגדולת האומה. זאת אומרת, אנשים אומרים, תגיד, משה רבנו עולה למעלה, אני צריך איזה סולם לטפס לדבר הזה. רק הבעיה היא שהנטייה הזו, לחפש איזה משהו ממשי, בסוף הופכת להיות... אלה אלוהיך ישראל אשר הוצאתי חמרת מצרים. אדם כבר בסוף מתבלבל בין המטרה לבין האמצעי. זאת אומרת, אני עכשיו לצורך העניין, כן, אני מתרגם את זה לתרים שלנו, אני עכשיו חלמתי לא יודע, לגדול בתורה, חלמתי להגיע להישגים משמעותיים, ערכיים, מוסריים. טוב, ראיתי באיזה שלב שזה קשה לי, אמרתי, טוב, בינתיים המשימה שלי בחיים זה להתפרנס. טוב, זה יפה, זה נצרך. אבל יש איזה שלב שבן אדם כבר, מה שנקרא, זה הופך להיות האלוהים שלו. בעצם הוא כבר שוכח את כל הרצון לעלות להר סיני, את הרצון, והוא מתחיל בעצם למצוא את טעם החיים שלו בפרנסה, באוכל, בשתייה וכו'. אם תרצו, נשליך את זה גם למישור הלאומי. מה, אנחנו מעבירים את זה פה, לא סתם פרשת כתיסה ו-13 מידות הרחמים, אלא בתקופה מאוד מיוחדת של אחת המלחמות המופלאות שיש בעם ישראל, מלחמה זו מול איראן, שאגת הארי. יש אנשים, יהודים טובים, שבאו פה לארץ ישראל לפני 80 שנה, הקימו מדינה, אמרו, תקשיב, אנחנו באנו עם אידיאלים גדולים, כן, להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן, הם לא אמרו ככה, אבל אני אומר, מה היה, מה שנקרא, נשמתם. היה פה איזה דחיפה נשמתית, להקים פה משהו. אבל אתה יודע, בסוף צריך, מה שנקרא, מדינה ככל העמים, צריך כסף, צריך הייטק, צריך את העולם הזה. ובאיזשהו שלב, שוב, זה הופך להיות המטרה. המטרה היא, בסוף העגל משתחווים לו, אלה אלוהיך ישראל. וזה החטא הגדול, שאומרים חז"ל שכל פורענות שבאה לישראל יש בה מחטא העגל. כל התקדמות שלנו במציאות, כל רצון של עם ישראל ושל כל אחד לעלות להר סיני, הוא מוצא את עצמו באיזה שלב נאבק עם הרצון לעשות עגל מסכה. וזה היום ונורא. קדוש ברוך הוא אומר, אני חלי ואקלם. לא. בשביל מה בראתי אתכם בעולם? בשביל שתדעו להרוויח כסף? בשביל מה עם ישראל נוצר בעולם? בשביל מה קיימת מדינת ישראל? בשביל שיהיה פה מעצמת הייטק? זו המטרה. אין לכם קיום במציאות. ואז אומר משה רבנו את 13 מידות הרחמים. ואני רוצה לשותכם לעבור פה מידה מידה מתוך 13 המידות, ולהסביר את המשמעות הרוחנית והנפשית שיש לה, כאמור, כל אחד בחיים שלו, וגם בימים האלה שאנחנו נמצאים בתוכם. 13 המידות הללו נקראות 13 מידות הרחמים. זה כבר נותן פה את המפתח לכל הרעיון הזה. מילה רחמים, נקודה שצריך לחזור אליה בלי סוף. בדרך כלל אנשים מבינים מה זה רחמים. רחמים זו ותרנות. תרחם עליי, תוותר לי. אם אני משליך את זה למושגים שלנו. אנחנו פונים לקדוש הוא ואומרים, משה רבנו פונה בשמנו לקדוש הוא, ככה זה הבנת הפשט. ואומר, תרחם עליהם. בני אדם, עם ישראל, אתה רוצה מהם שיעלו להר סיני, שיפתחו אל האין סוף ולהתעלות. הם רק בני אדם. We are only human, מה שנקרא. אמן, כן, human, זה יוצא ככה. זה, we are only human. אנחנו רק בני אדם, אנושי. תרחם עליהם. תוותר. אומרים חזל, לא נכון. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יוותרו מאב. אין דבר כזה לוותר במשמעות, אני תמיד אוהב להביא את זה כדוגמה. מי שמבקש מהקדוש הוא שירחם במשמעות שיוותר לו, אדם חטא חטא ואומר תרחל לה, תרחל לה, זה כמו להגיד למורה למתמטיקה, בבקשה, בבקשה, ששתיים ועוד שתיים יהיה שווה חמש, בבקשה, תבין אותי, אני מסכן, לא לימדו אותי טוב, אני התעצלתי ואני מבקש סליחה, והרב, אבל ששתיים ושתיים יהיה שווה חמש. שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. זה נראה, זה האמת. זה 13 עמידות, ורב חסד ואמת. יש אמת בעולם. רחמים זה לא ויתור על האמת. רחמים זה מהמילה רחם. רחם זה אותו איבר בגוף האישה שמצמיח את העובר ומאפשר לידה חדשה. אם אנחנו ניקח את העובר ונוציא אותו לפני 9 חודשים, הוא ימות. בסדר? אז מה אנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא? תרחם, כאילו, שהעובר יצא אחרי חודש. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לעובר הזה לצמוח, תרחם, תעטוף אותו ברחמים, במילים אחרות, סבלנות. המציאות, בשביל שהיא תעלה להר סיני, זה מה שאומר משה רבנו, כביכול לקדוש ברוך הוא. יש פה תביעה אינסופית. עם ישראל יגיע לאן שהוא צריך להגיע. כל אחד ואחד ימשיך ויתפס בהר סיני. אבל, קיבעה קיבעה, המציאות מתנהלת לה לאיתה. צרור לא ייפול ארצה, שום דבר לא ייפול. עם ישראל ינצח את המלחמות, עם ישראל יחזור לשורשים ולזהות שלו. בסדר? לא, באנו לבצר. אבל צריך פה את 13 מידות הרחמים. ולכן, מה שקראתי קודם, זה המפתח לתפילה. מה זה תפילה? הם פונים לקדוש ברוך הוא, מקשים אינו. תן לנו לצמוח, תן לנו ללכת ולהתפתח. ו-13 המידות, יש אגב הרבה דיונים במפרשים, בגמרא, בחז"ל, זה מילים פה לא ברורות, כאילו איפה בדיוק זה המידות, מה זה 13 המידות, מי אומר בדיוק את 13 המידות, יש דעה בכלל שמי שאומר את המידות האלה זה הקדוש ברוך הוא, בסדר? כי הפשט לא ברור, הפשט, וירד אדוני בענן, והתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, בסדר, זה משה רבנו, קורא בשם השם, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. אדוני, אדוני, לרחום וחנון, לחפיים וחסד ואמת. מי קורא? הקדוש ברוך הוא או משה? טוב. נלך לפי הדעה שאומר את זה משה, ועכשיו כאמור 13 מידות. מה זה 13 מידות? אז יש פה גם כל מיני מילים, איך סופרים אותם. אז יש גם כל מיני ספירות, אני אלך פה לפי הספירה המקובלת, בואו נעשה. השם, השם, בסדר? יש לי מידות. אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, כבר ב8, בסדר? נוצר חסד לאלפים, נושא אבון, 10, ופשע וחטאה ונקה, 13 מידות. ההמשך, ונקה, לא ינקה, פוקד אבון על בנים ועל בני בנים ושבעים רבים, זה כבר לא ב-13 מידות רחמים. זה כבר מה שנקרא, העונש. בסדר? בסדר? זה כאילו המציאות הלא טובה. מה קורה כאשר אין מידות הרחמים? בסדר? כאמור, יש גם מפרשים שמסבירים את זה אחרת, אבל בואו נלך לפי ההסבר הזה, מה עם 13 מידות הרחמים. שוב. מידות הרחמים מתחילים במילה, כן, אני אומר פה את שם השם מפורש כחלק מהלימוד פה, אדוני. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון. המילה, בסדר? ופה את זה שנייה שינו, תעשו את זה אחר כך, בסדר? רואים, אנחנו ברחמים פה, בסבלנות, גם להפרעות שיש תוך כדי. המילה אדוני, בסדר? זה הכינוי לאותיות יוד קיי וו קיי, בסדר? המילים יוד קיי וו קיי זה האותיות הוויה. הוויה זו המציאות. לא סתם המציאות כמו שהיא, אלא יש הווה, אי ווהי, ויש את היוד לפני, יוד העתיד. זה בעצם קיצור של מה ששמו של הקדוש ברוך הוא שאומר למשה רבנו במעמד הסנה, שהוא שואל אותו מה שמך, אומר הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. אומר, לא רק ההווה, אלא גם היוד העתידי, ההוויה האינסופית. השם, השם, אדוני, כן, למה אנחנו מכנים את זה במילה אדוני? מילה אדוני זה המילה עדן, א' ד' נ'. מה זה עדן בעברית? בסיס, עדן החלון. נכון? יש את החלון, יושבים על העדן שלו, על המפתן שלו, הבסיס. הבסיס של 13 מידות הרחמים זה אדוני, אדוני. י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ'. דורשים חז"ל, אני הוא מי שלפני שנברא העולם, אני הוא אחרי מי שנברא העולם. המטרה היא ללכת ולהתעלות, אין סוף. אבל, גם לפני שהמציאות מתרחשת, וגם אחרי שהמציאות מתרחשת, המטרה ברורה. אתם מבינים, זה הכוונה, אני הוא לפני העולם, ואני שלפני העולם. יש פה איזה כיוון שהקדוש ברוך הוא מוביל את המציאות. בדרך יש, אמרנו, המון בעיות, המון חטאים, המון כישלונות, המון עגלי זהב שהאדם משתחווה לו. אבל הבסיס של מידות הרחמים, זה שהאדם מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו תמיד איפשהו. זה הכוונה י' כ' ו' כ'. שאדם נמצא בהווה שלו, עם כל החסרונות והכישלונות שלו, יש איזה קו, יש איזה כיוון, שהקדוש הוא לוקח אותו מלפני העולם ועד סוף העולם. אם אני נסה לנסח את זה לעמדה הנפשית הרוחנית, אדם צריך תמיד לדעת. גם כאשר הוא ניצב מול קושי, מול עגל זהב, מול מלחמה, מול המטרה, האידיאל, האינסופי שהקדוש הוא מוביל, הוא נמצא כבר עכשיו. כשאדם נמצא, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, מול מלחמה, שטוב, ברוך השם, אנחנו רואים את הניצחון פה מול עינינו, זה נפלא. אבל כולנו יודעים, אנחנו פה לא, העולם לא הולך להיגמר אחרי המלחמה הזו. בסדר, זה יהיה פה עוד התמודדויות ועוד קשיים. וגם במלחמה עצמה, יש פצועים, יש הרוגים, זה בלתי נמנע בעולמו של הקדוש ברוך. ואז באופן טבעי, כאשר שוב אדם ניצב, אומרנו, כמו עם ישראל שנמצאים במרגלות הר סיני, הם רואים שאנחנו רוצים להגיע למשה, ואנחנו רוצים להגיע אל העושר, רוצים להגיע אל הרגע הזה שאין מלחמות ואין בעיות, ואנחנו לא מגיעים. אז עכשיו בוא נתמכר לעגל מסכה, בוא נסתפק באיזה משהו חלקי, ונגיד לא, בעצם לא צריך להכריע את האויב עד הסוף, בוא נעשה פה איזה הסכם שלום, בוא נתעלם, בוא... לא, לא. השם, השם, אנחנו נחלו. אתם צריכים לדעת, יש עוד דרך ארוכה, והתחושה שלכם, שהמציאות החלקית הזו, אני לא יכול לעמוד בה, אתם טועים. בתוך המציאות החלקית הזו, יש הווה, אבל יש גם יהווה. אתם חייבים ללמוד לחיות, מה שנקרא, לא עליך המלאכה לגמור, וינתה בן חורין להיפטר ממנה. אדם חייב ללמוד בחיים שלו. איך הוא מצד אחד נמצא כל הזמן בעמדה של התעלות ורצון להגיע עוד, ועם כל זה להתמלא בשמחה בהווה, להתמלא בשמחה במה שעכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לו, במה שממלא את חייו. אני הוא משלפני שנברא העולם ואחרי שנברא העולם. יש פה כל הזמן מעטפת של רחמים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא עם הבן אדם. איך זה יבוא לידי ביטוי? בן אדם לא נמצא כל היום ואומר, תראה, עכשיו קשה, מתי אני אהיה מאושר? אני אהיה מאושר שננצח במלחמה. עכשיו אני רווק, אני לא מאושר. מתי אני אהיה מאושר? אני אהיה מאושר שאני אהיה נשוי. עכשיו אני נשוי, אני לא מאושר. מתי אני אהיה מאושר? שיהיה לי ילד. עכשיו יש לי ילד, אני לא מאושר. מתי אני אהיה מאושר? שהילד יגדל ויתחתן. עכשיו אני מתחתן מזה, אני מאושר רק שיהיו נכדים. אני מאושר רק שאני אצא לפנסיה. אני אהיה מאושר רק שאני מסיים את היום. אני אהיה מאושר רק ש... לא יודע... אני אגיע להישג הזה שאני חולם עליו. לא, זה לא 13 מידות הרחמים. מידות הרחמים זה שבן אדם תמיד, לפני שהעולם ואחרי שהעולם, הוא תמיד מאושר. יש מלחמה פה, מול העיניים, ברור. מי ששוב תולה את העושר שלו, שהמלחמה תסתיים, אז, מה? כשהמלחמה תסתיים, מה אתה חושב שיהיה? יהיו אויבים חדשים. עכשיו, אז מה עשינו פה? עשינו פה שהתקדמנו, ברוך השם, המצב יותר טוב, ויש מה לסמוך על ההתקדמות הזו, זה לא שאנחנו כל הזמן מתבוססים במקום. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא גם תוך כדי, ולא רק בסוף. השם, השם, גם תמיד איך נזכור, לפני שאתה חי, ואחרי שאתה חי, הקדוש ברוך הוא נמצא. אתה רק מוציא לפועל את ההוויה, את הרחמים האלוהים שעכשיו מצמיחים אותך. אל. המילה אל זה שני הסבר. הסבר אחד, אל זה כוח. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, כך אומר לבן ליעקב. עוד הסבר, אל זה צרה, זה סגול, תלוי בניקוד. אל זה כיוון. אני הולך אל החדר הזה. אל המקום הזה. יש כוח שמוביל אותנו בכיוון הנכון. זה היכולת של אדם להחזיק מעמד בדרך ארוכה, בטיפוס האינסופי הזה על הר סיני. זה לדעת שיש כיוון ברור שאליו הוא הולך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ובשביל שהקדוש, נרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אדם חייב להבין מה הוא רוצה, מה המטרה פה של הכל, מה הכיוון שאליו אנחנו הולכים. שוב, מי שמעמיד מטרות קטנות, כמו שאמרנו, של מה אנחנו פה? אנחנו חיים פה בשביל, למה אנחנו נלחמים על מדינת ישראל? כדי שנוכל לחיות פה בשקט ובשלווה, ונוכל יחד לראות סרטים. זה נקרא להפוך את האל לאליל. אליל זה אל קטן. המטרה הופכת להיות לא מטרה אינסופית שמובילה אותנו כל הזמן, אלא משהו כזה שהוא מגודר בתוך בתוך המציאות. מה זה?
שב.
מה שב? מה?
אליל.
אליל, קראו ברור. כל האלים קרות עיקר עיתון, אלילי כסף, אלילי זהב לא תעשו לכם. זה הביטויים שוב לאיזה משהו שהוא נותן אשליה, כמו אמרנו עגל זהב. יש פה עכשיו איזה משהו נוצץ, אני מחזיק אותו. אבל אתה מפסיק לעלות אל הר סיני. 13 מידות הרחמים, קדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, השם השם, אל, השם. תן לנו את הכוח, אין? ללכת ולראות כל הזמן את המטרה מול העיניים. רחום, אז טוב, רחום, הסברנו כבר, מה זה רחום? שוב, זה הרחמים שהמציאות כמו רחם הולכת ומתפתחת לה בסבלנות. חנון. חנון, חנינה, זה מהמילה חן. אם מצאתי חן מלפניך המלך. אנחנו פה סביב מגילת אסתר. חן, זה שאנחנו אומרים משהו מוצא חן בעינינו. מה זה מוצא חן? מוצאים את הנקודה הפנימית בתוך הדבר הזה. זה נראה לנו יפה, נכון? זה מוצא חן בעינינו. מה זה? קשור, מחובר אליך. חז"ל אומרים, חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, חן אומנות על עוסקיה. שוב, כאשר אדם הוא נמצא כל הזמן בעמדה של, יאללה, אני רוצה פה להעביר את התהליך ולהגיע לאיזשהו מטרה, הוא לא מוצא חן בדרך. תמיד, הדרך נראית לו קשה, עייפה. אדם קם בבוקר, היום הזה לא מוצא חן בעיניו. העבודה הזו לא מוצאת חן בעיניי. המשפחה הזו לא מוצאת חן בעיניי. טוב, אני נאלץ פה מה שנקרא איכשהו לעבור את הדברים בשיניים כדי שנגיע בסוף לאיזשהו יעד. חיים מאוד מאוד אומללים. חיים מאוד אכזריים. בלי רחמים. המילה אכזר זה צירוף של שתי מילים. אך זר. אך זה רק. זר, זרות. אדם מרגיש זרות לחיים, לא רוצה להיות פה. היא לא מוצא חן, וממילא הוא גם לא יכול לתת חנינה למציאות, כי כל הזמן אני במלחמה פה עם כולם. זה השורש של כל התסכולים שכל כך הרבה אנשים חיים איתם היום. שוב, אתה, מה, יש מלחמה, תראה, אני קם בבוקר, מה, יש הזקות, יזה. שוב, מי שנמצא במידות הרחמים, הוא רואה את המטרה, רואה את הכיוון. מתוך כך, הוא מוצא את החן גם בתוך המציאות המסובכת והמורכבת שאדם חי. ברור שיש דברים רעים בעולם. יש דברים בכל מציאות שאדם, מרוב מסגרת שאדם נמצא בה, כל מסגרת חיים, יש את הקושי. אבל יש גם חנון, יש חנינה. תראו, ילדים קטנים בגן למשל, תמיד ביטוי לשיקוף של הפסיכולוגיה האנושית, כאשר נכנס ילד חדש לגן, מה הם עושים? דבר ראשון, עושים עליו חרם. ילדים קטנים, ילדות כך. למה? מה עשתה לכם הילדה החדשה בגן? תשובה, הגן, לפני שנכנסה הילדה החדשה, הכל היה מוכר, מבינים? אני יודעת איפה המקום שלי בגן, אני יודעת מי החברות, מה כל אחת, היא הילדה הכי יפה בגן, היא הילדה הכי חרוצה בגן, היא הילדה שהגננת הכי אוהבת אותה. פתאום נכנסה ילדה חדשה, זה גורם זר, זה יוצר, זה אצל הילדים תחושה, נכנס פה משהו חדש, אולי עכשיו הגננת אוהב אותה יותר ממני. ואז, כאשר אדם מרגיש זרות כלפי משהו, הוא נהיה אכזרי כלפיו. הוא מיד מפתח איזה אנטי איזה. מי שהוא שייך למידות הרחמים, מבינים, הוא לא נמצא שם. המציאות לא זרה לו. המציאות שעכשיו, הדבר החדש שאנחנו עומדים מולו, ההתמודדות החדשה, העולם החדש הזה, הוא לא נגדי. נכון, יהיה פה שינוי. עכשיו, כמו כל שינוי, צריך להסתגל פה. אבל אני מלא בחן ורחמים מול המציאות הזו. ולכן אני רוצה לראות איך אני מתחבר לדבר הזה. ערך אפיים. כן, עוד מידה ב-13 מידות הרחמים. המילה אף בתנך זה ביטוי לכעס. נכון? ואיחר אף השם. למה אף? אף זה האיבר המרכזי בפרצוף. וכאשר אדם כועס, אז יש אדמומיות באף. כן? האף נראה אדום. זה אגב, זוכן, בכל הגוף. כאשר אדם כועס, יש פשוט זרימה דם, יש זרימה דם נמרצת בגוף, ופשוט במקומות בולטים רואים את זה. ולמעשה כל הגוף עכשיו הוא אדמומי. זה... כאשר אין מידות הרחמים, אתם מבינים? יש גם חוסר סובלנות, אמרנו, מה זה רחמים? זה, במילה גם יש כעס. אומרים חזל, כל הכועס יהיה בעיניך, כאילו עובד עבודה זרה. שוב, זה היכולת הזו, נשבר לי מהעלייה הזו להר סיני. אני, נשבר לי מהמלחמה הזו, נשבר לי מהמאבקים האינסופיים האלה, נמאס לי כל הזמן מההתמודדויות שלי וזה, אני קצר אף. אני כזה... ישר, ערך אפיים, עריכות אף, היכולת של אדם לא לכעוס. זה הסובלנות העמוקה, לא לכעוס. אומרים חז"ל, כל המשבר כלים בחמתו יהיה ביניך כאילו עובד עבודה זרה. שבור כלים, מאיפה זה מגיע, שוב העמדה הזו. יש כאן איזה צלחת, שוב, יש כאן איזה התמודדות, אני שובר אותה. כמו שהצלחת נשברת, ככה גם הכעס שלי עכשיו, שובר את המציאות ויפתור לי את הבעיות בחיים. זה לא עובד ככה. להדביק צלחת שנשברה זה בהרבה יותר קשה מלשבור אותה. ערך אפיים, צריך הרבה סבלנות בשביל לחבר חתיכה לחתיכה. אם אנחנו מדברים שוב בהקשר של המלחמה, המלחמה הזו שאנחנו ברוך השם רואים פה את הניסים של הקדוש מול עינינו, זה תהליכים ארוכים. של עשרות שנים ברמה הקצרה ומאות שנים ואלפי שנים בטווח הארוך של עם ישראל, של בניית הרוח, ואחרי זה גם בנייה הזו של מה שאנחנו קוראים המדינה וכל היכולות והאמצעים, והרבה מאוד אנשים שהיו עם הרבה מאוד סובלנות עד שהגיע הרגע שלבוא ולהילחם. זה חלק ממידות הרחמים. האדם צריך לאמץ את זה גם לחיים שלו. ערך אפיים ורב חסד. חסד, שימו לב, זה עוד זווית. חסד זה להשפיע כלפי המציאות. שוב, אדם שהוא קצר רוח, שהוא כעסן, שהוא רוצה כל הזמן את העגל הזהב, את הכאן ועכשיו, קשה לו מאוד להעניק לאחרים. כי הוא אדם שורד, אתה מבין? כשאדם נמצא בשורד, הוא בקושי דואג לעצמו. אתה רוצה שאני גם אדאג לאחרים? שאני אתן לכם פה משהו? אדם קמצן. אדם לא גומל חסדים. שלושה סימנים יש באומה זו. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. רב חסד ואמת. בשביל לחפר על חטא העגל, בשביל לצאת מהעמדה הזו, שהאדם מכונס בתוך העמדה שלו, אדם צריך לצאת החוצה. וברוך השם, רואים בעם ישראל, במלחמה, איך זה קורה. כל אחד יוצא, רואים את זה כל השנים האלה, עכשיו עוד יותר. כל אחד יוצא מגדרו, וככה מחפרים על חטא העגל. אנשים כולם דואגים לסביבה, למקום, גומלי חסדים. סתם יש את זה. השמצה כזו שמנסים, שיגיד, לא, שבעם ישראל, כולם כאלה כעסנים, חמומי מוח, זה נכון שעם ישראל זה עם כשעורף, יש לו איזה עמדה נפשית כזו, דעתנית, וזה הרבה פעמים ניכר כזה, בבקחנות, ו... יצור, יש קטעים מעצבנים ב... דברים שמשה רבינו ככה אומר באיזה שלב, יאללה. לא, הצמנתם אותי. כמה, חס ושלום, לא. היה שם איזה רגע באמת של מי מריבה, שהיה פה איזה טיפה של כעס, באמת על זה משה רבינו נכנס לארץ ישראל, כן? אבל מצד האמת, עם ישראל, מדינת ישראל היום זה המדינה עם הכי הרבה ארגוני התנדבות יחסית לאוכלוסייה בכל העולם. האופי הישראלי זה אופי של חסד בלי גבול. ישראל בלי גבול. נוצר ורב חסד ואמת. שימו לב, מידה נוספת אמת. חלק מ-13 מידות הרחמים זה אמת. כמו שהסברנו קודם. לא ויתרנות. לא, אנשים אומרים, מידות הרחמים ישר נכנסים לעמדה כזו, מבטרים על האמת, מבטרים על הכיוון. לא, לא, ואמת. איפה שהקדוש הוא שם אותנו, זה האמת. אמת זה, תמיד, כאשר אדם משקר, מה הוא עושה שהוא משקר? משקר זה סוג של ויתור עצמי כזה. הקדוש הוא הפגיש אותי עם מציאות מסוימת, המציאות הזו היא קשה לי, אז אני ממציא מציאות חדשה. כן? אני מדמיין לי פה עכשיו עולם וירטואלי. כן? זה גם הסיבה שאנשים בורחים ככה לכל המסכים, כאילו... בשביל לעלות להר סיני צריך להיות עם אמת. כאן הקדוש הוא שם אותי, וכאן הוא מצמיח אותי. אמת מארץ תצמח. לשקר אין רגליים. כאשר אדם מנסה שוב לברוח לעולמות לא אמיתיים, זה בסוף מתגלה, או בעולם הזה, או בעולם הבא. כאשר עם ישראל מנסה לברוח מהייעוד שלו וזה, אז יש כוחות שמזכירים לו, מה אנחנו באמת? תיתן אמת ליעקב. חסד לאברהם. יש לכל אוהב את המידה שלו. נוצר חסד לאלפים. אמרנו על חסד שזה הגמילה, אבל לא סתם, לאלפים. לדורות אלפים. אומרים חז"ל, גדולה מידה טובה ממידת הפורענות. גם צריך לדעת. מידת הפורענות היא משפיעה במציאות, כן, יש את הקושי, יש את המכה, אבל זה משהו שהוא לא נשאר. מה נשאר לנצח? החסד. נוצר חסד לאלפים. דברים שאדם זורע בעולם הזה, אדם, חסד עם הקדוש ברוך הוא, יש גם ביטוי כזה בחז"ל, שאדם עושה לא רק אבנה חסד לאנשים מסביב, אלא אדם הוא עושה טוב במציאות, כן? גם גומל כביכול חסד עם אביו שבשמיים. הדבר הזה, גם אם עכשיו הוא לא מקבל את המענה, יש איזה סוג של כפיות טובה שהמציאות משדרת לו, נוצר חסד לאלפים. זה משהו שילך ויופיע. אנחנו תוצר של אלפי שנות עם ישראל, שאבות אבותינו זרו זרעים של חסד. אבות אבותינו התפללו במשך 2000 שנה, ותחזנה עינינו בשובך לציון מרחם. הם רצו לגמול חסד עם המציאות שאנחנו נשוב לציון. הם עצמם לא שבו לציון. אז מה? זה תפילות ששבו ריקם? חס ושם. כל תפילה כזו זרה עוד זרע של חסד בעולם. כל מעשה טוב, כל מחשבה טוב. שאדם עושה, בלי שבסוף זה יצא אל הפועל, בלי שזה הביא אל מטרתו, אף אחד לא יודע מזה בכלל. אם אני אומר פה בהשלכה שלנו, שמענו, התוצר עכשיו, הניצחון הגדול של עם ישראל והתשועה הגדולה, זה אלפי אנשים שזרו חסד בלי שאף אחד יודע מי הם. אנשים שכבר לא נמצאים בעולם, שלפני 20-30 שנה, מילאו את תפקידם באיזה מקום זניח ויצרו פה איזה עוד פסיפס בתוך התמונה הגדולה הזו, שבסוף אמרנו, שום דבר לא הולך לאיבוד. נוצר חסד לאלפים. ככה מחפרים על חטא העגל. שוב, לא קצר רוח, לא מבט של הכל או לא כלום. תהליכיות איטית, שלאט לאט הולכת ומצמיחה. נושא אבון. זוכרים מה זה נושא אבון? לא מוחק אבון. אמרנו, יש אבון. מה זה נושא אבון? לוקח את האבון ומאפשר לו להתמסס עם הזמן, להתכפר עם הזמן, להיות מתוקן עם הזמן. זה נושא אבון. יש נושא אבון ויש נושא ופשע. פשע. מה ההבדל בין אבון ופשע? פשע, אומרים חז"ל מסכת יומא, אלו המרדים, המרד. יש אבון שאדם כן, מתעוות לו, כן? מה שנקרא מתבלבל לו. ויש פעמים מצב, פשע זה כאילו, יש פה איזה מרד, אדם כאילו עושה פה משהו באופן דעתני, באופן גם זה הולך ומתכפר עם הזמן, גם זה הולך ומתקן, וחטאה, כן? מה זה חטא? חטא זה מלשון לאחתי, סבוס, בן אדם מתכוון לטוב, מבינים? אבל לכתי, זה שגם, אדם אומר, תראה, אני, בסדר, התבלבלתי, אז איכשהו המציאות, הקדוש ברוך הוא, בהמשך המציאות יתקן את זה, מרדתי, עשיתי תשובה, אבל יש פעמים תחושה של אדם, תשמע, אני עשיתי כמיטב יכולתי, ובכל זאת החטאתי, אז כביכול, זה עוד יותר תסכול. תמיד, אם אדם אומר, תשמע, אני עכשיו מבין את הטעות שלי שאני עשיתי דברים לא טובים, בכוונה או לא בכוונה. טוב, עכשיו אני מבין איך אני מתוקן. אבל יש אדם שמסתכל על החיים שלו, ואומר, שמע, עשיתי כל מה שאני יכול, וזה לא הצליח. גם את זה, מידות הרחמים מקפות. גם את זה, הקדוש ברוך הוא מביא לאן שצריך להביא, ובסוף שאת המידה האחרונה, ונקה. המידת הנקיות, ככה זה מופיע בברית הידוע, נכון? זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות זה הירידה אל הפרטים. ניקיון. יש את התיקון הכללי, שזה עוד פעם, אדם נמצא במהלך שהוא לאט לאט מבין איך המציאות הולכת ומתקנת לה, אבל זה נשאר כזה משהו מעל פני השטח. נקה זה שהאדם הקדוש ברוך הוא מנקה את האדם מכל דבר. זה היכולת של האדם לקחת את כל האידיאלים הגדולים האלה של מעמד הר סיני, ולהוריד אותם לכל הפרטים שצריך. מנקה את עצמו מכל דבר, זה הרעיון של התשובה, כן? תשובה עליונה. כל 13 המידות הללו, זה הרעיון שלהם. כאשר עולים על הר סיני, נסכם פה את הדברים, כאשר עולים על הר סיני, כאשר נמצאים מול קושי, מול אתגר, מול כל המסע הגדול של החיים שלנו, ויש תמיד את הפיתוי לברוח לחטא העגל, יש תמיד את הפיתוי לברוח לחולשה, להסתפק בדברים השקריים, בדברים המזויפים, שהם נראים אולי יותר מדי, הם נראים נוצצים, אבל הם לא באמת מחפשים. אדם אומר את 13 מידות הרחמים. שם השם, אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, צריך חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה. אדם מזכיר לעצמו, שהדרך להר סיני, היא דרך ארוכה, היא דרך שמובנים מסוימים אף פעם לא נגמרת, אבל כל הזמן, גם תוך כדי הדרך, השם השם, קדוש ברוך הוא נמצא, זה האוש, מבינים? אדם מגיע להר סיני בזה שהוא עולה על הר סיני, הוא אף פעם לא מגיע, להר סיני, לא איראני אדם וחי, גם משה רבינו לא, אלא יש פה איזה תהליך מתמיד שאדם מוצא את העושר בעצם העלייה, בעצם ההתעלות, בזה שהוא שייך אל הרחמים האלוהים, וזה גם מה שברוך השם קורה עכשיו, אנחנו באמת נמצאים בלא ספק עלייה אדירה בהר סיני, עם ישראל מגיע למקומות שלא חלמנו עליהם. לפני מספר שנים, אבל זה לא סוף הדרך, זה לא סוף הדרך, עוד יהיה עוד אתגרים, יהיה עוד קשיים, ומצד אחד להבין שיש עוד דרך ארוכה לפנינו, מצד שני לשמוח ולרחם, כן, רחמנה, ככה הקדוש ברוך הוא נקרא בארמית, נכון? רחמנה ליבה ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם. גם התורה נקראת רחמנה דייב רחמנה לעם רחימאי, יש איזה כל הביטויים בזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא הרחמן הביא את התורה שנקראת רחמנות לעם הרחמים. יש, זה העמדה כל הזמן, להיות בעמדה של התקדמות, של התעלות, של סבלנות. זה הרעיון של 13 מידות הרחמים, זה מחפר על חטא העגל, זה בעזרת השם ימשיך ויביא את עם ישראל לאן שהוא צריך להגיע. נזכה כולנו, שיהיה לנו שבת שלום.